טוב, שלום רבותיי. לפני שאנחנו מתחילים, אני עשיתי קצת איזשהו סדר. היה לי קצת זמן היום, בדקתי. המגמה זה לסיים מורות התשובה. עכשיו, בדקתי, פחות או יותר, לא ספרתי באופן מדויק, אבל יש לנו, מהמקום שבו אנחנו נמצאים היום עד סוף הספר, יש לנו 150 פסקאות בערך. וספרתי, סליחה שאני יקי כרגע, ספרתי, יש לנו 120 ימים. הורדתי פחות או יותר חגים ותעניות וכו'. עכשיו, יש פסקאות ארוכות, שהן לא לוקחות יום אחד. יש פסקאות קצרות, זה גם נכון. אז אם אנחנו רוצים, בעזרת השם, לסיים מורות התשובה, יש שתי אפשרות, אני לא החלטתי איך אני עושה את זה.
אל תשאלו שאלות.
אפשרות שנייה, לא. אפשרות אחת. אפשרות אחת שאנחנו נעשה את זה דו-שנתי, כלומר, שנה הבאה נעשה המשך. אפשרות, ואז יהיה שיעור באורות התשובה בטח של הרב ביגון מההתחלה, ושיעור שלנו יהיה איפה שנגיע. זהו. או שאפשרות שנייה, שאני אנסה קצת להזדרז יותר. לא, אני מסכים שלא עיקר הכמות אלא האיכות, אני מסכים. קצת שני, אבל...
מה עם עוד זמן במערכת,
הרב? לא, זה גם ככה חצי שעה הזאת היא ככה בין לבין, אז זה גם טוב. אז זהו, אני רוצה לדלג. למה אני אומר את זה עכשיו? יש לנו ברוך השם עוד הרבה זמן, בעזרת השם. אני אומר את זה עכשיו כדי שנבין שאם תראו שקצת מתקדמים יותר מהר, אז תבינו מאיפה זה נובע. בסדר? זה פחות או יותר ככה מה שהיום בדקתי. טוב, אנחנו בפסקה, בפרק ו', פסקה א' כוכבית. א' פחות או יותר, סיימנו. בסדר, אורות התשובה פרק ו', פסקה א' כוכבית, פסקה חשובה מאוד. אומר הרב, יש תשובה נפשית פנימית, הטבת החפץ הפנימי, ובגדר תשובה היא עולה למעלה מהמידה.
הרב, אולי כדאי להגיד שזה רק בהוצאה של אור ציון, שאתה...
אצלכם אין את זה?
לא,
למדנו את א'. למדנו, סיימנו. רגע, בהוצאה הזאת יש לכם א'.
כן, בזאת יאללה.
אז יש איזה פסקה בתוך א'.
אצלכם זה פסקה בתוך א'? לא? תביא לי רגע את הספר. תביא לי שנייה את הספר הזה. ברק. לא, הפסקה הזאת לא נמצאת פה באמת. טוב, הפסקאות, האמת שהפסקאות עם הכוכבית הן באמת פסקאות נוספות שהתווספו לפה, כי הרי אמרנו שהרב ציודה סידר את הדברים. טוב, אז כדאי שיהיה את הספר הצהוב, מה? כן, יש גם תוספות, כן. טוב, אז בספר הזה, בספר הלבן, מה שנקרא, שס הלבן, אין פה את א' כוכבית, אז כדאי בהוצאה של אור הציון. בסדר? בספרים הצהובים. אז אני קורא, יש תשובה, חבר'ה, מתחילים. יש תשובה נפשית פנימית, הטבת החפץ הפנימי, ובגדר תשובה היא עולה למעלה מהמידה. שהרצון אל הטוב היה מונח בלב בתחילה קודם החטא. ומשום אחי מצד הפנימיות, בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים. אבל יש גם תשובה אחרת. התשובה החיצונית תלויה במעשים. עולה של תשובה כשהיא לעצמה, אינה משובחת, אלא שהיא צריכה כמו רפואה. על כן, אף על פי שהיא עושה חסרון או חיסרון, מכל מקום המעלה הגדולה היא מהחיסרון. ומה שמחסר האחד תשלים השני. אבל בציבור אין זה שייך, כי מי ישלים? על כן יש כוח בתשובה הפנימית של הציבור לגמור הכל. טוב, לא פסקה כל כך קלה, אז אולי נספיק את כולה היום. הרב מדבר כאן על שתי תשובות. יש תשובה שהרב קורא לה תשובה נפשית פנימית, הייתי אומר בשפה יותר, נקרא לזה רוחנית, השורש של התשובה, כלומר הרוח הפנימית שנמצאת באדם לשוב, שזה בעצם הרצון הפנימי שלו, הערך האלוקי שבקרבו. ויש תשובה שהיא תשובה חיצונית, שזה כבר בא לידי ביטוי מעשי, בתיקון מידות, בעשיית מעשים וכו'. אז אומר הרב, יש תשובה נפשית פנימית, שמהי התשובה הנפשית הפנימית הזאת? דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל כאן הנקודה נראה לי היא קצת אחרת. יש תשובה נפשית פנימית, שהיא הטבת החפץ הפנימי. כלומר, אדם רוצה להוציא את הטוב, את החפץ הפנימי שלו, את הרצון הפנימי שלו, את מה שהוא באמת, את מה שהוא בעצמו, בעצמיותו, הוא רוצה להוציא מהכוח אל הפועל. לפעמים האדם לא מודע בכלל לזה. לפעמים הזרם הפנימי הזה של התשובה שדיברנו הרבה פעמים, הוא נמצא עמוק פנימה. והאדם לא כל כך מודע לזרם התשובה שחי בתוכו. אבל הוא קיים. ולכן אומר הרב, יש תשובה נפשית פנימית, הטבת החפץ הפנימי, ובגדר התשובה, ובגדר תשובה, כשאנחנו מדברים על, 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 על הגדרים, על ההגדרות, על ה, נקרא לזה, על המסגרת שבה התשובה הזאת מתגלה, היא עולה למעלה מהמידה. כלומר, אין מידה לתשובה כזאת, זה מין רצון עליון, אינסופי, גדול, עמוק, אמיתי וכו', למהלך פנימי של תשובה. בואו נקרא טיפה. עוד פעם, תשובה נפשית פנימית, הטבת החפץ הפנימי, ובגדר תשובה, היא עולה למעלה מהמידה. התשובה הזאת היא למעלה ממידה. היא למעלה מתיקון מעשי כזה או אחר, או למעלה מתיקון מוסרי כזה או אחר. אלא היא משהו מאוד מאוד עמוק בנפש האדם, איזה מין, אם אתם זוכרים שדיברנו על תשובה פתאומית ותשובה הדרגית, אז זה מין תשובה פתאומית כזאת. אם דיברנו על תשובה כללית או תשובה פרטית, זה מין תשובה כללית כזאת. כלומר, נקרא זה עומק יסוד התשובה שבאדם. אומר הרב שהרצון אל הטוב, הרצון הזה שבא לידי ביטוי, או יותר נכון, עוד לא בא לידי ביטוי, אבל נמצא בעומק הנפש שבאדם, שהרצון אל הטוב היה מונח בלב בתחילה קודם החטא. זה עוד לפני החטא של האדם בכלל, עוד לפני שהאדם חוטא, יש בתוכו איזשהו זרם פנימי עמוק של לרצות להיות שייך למהלך של תשובה. אומר הרב, ומהצד הזה, זה הסבר אחד, יש גם הסברים אחרים כמובן, ומשום אחי, מצד הפנימיות, בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים. כלומר, כשחזן אמרו בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים, אפשר להסביר את זה בהרבה אופנים. אופן אחד שכאן הרב כנראה מחדד, צדיק זה כבר אדם שעושה צדק. הצדיקות היא צדיקות שמופיעה במציאות, שמופיעה במעשים. לכן צדיק נקרא צדיק, כי הוא מחלק בצדק את כוחות החיים, ונותן לכל אחד מכוחות החיים, כמו שכותב רבי דלוי בכוזרי, נותן לכל אחד מכוחות החיים את ערכו הצודק. לא פחות ולא יותר. צדיק זה צדיק שפועל, זה צדיק שעושה. ואמר כולם צדיקים בסגולה, אבל צדיק זה אדם שעושה צדק. אם כן, הצדיק, עכשיו אולי יהיה קצת יותר ברור, כשאנחנו אומרים שצדיק גמור, הוא גמור, מה זאת אומרת? שלעולם אנחנו לא נגמור. אלא שבעולם שלנו, באמת נראה שלכאורה אפשר לגמור. למשל, נתן דוגמה אולי טכנית, אבל שהיא דוגמה טובה. אדם הולך להתפלל. עכשיו, לתפילה יש סך מילים שאדם אומר בתפילה. יש בדרך כלל באופן ממוצע, נגיד, סך זמן שאדם מתפלל. אם כן, יש לתפילה איזשהו ממד של כמות. אז הנשמה בגוף של האדם מתפללת. אז תפילת מנחה, אצל אדם ממוצע, לוקחת רבע שעה, 20 דקות. הוא סיים לומר את המילים, נקווה שהייתה לו כוונה, הייתה לו מחשבה, היה לו רצון, וכו', סיים את התפילה. אם כן, תפילת מנחה הסתיימה אחרי רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה. בסדר? אומר הרב בתחילת עולת ראייה, כששם מודן בסוגיית התפילה, הנשמה תמיד מתפללת. מה זה? גם כשהנשמה, גם כשאדם ישן, הנשמה שלו מתפללת. גם כשאדם עושה דברים אחרים, הולך לעבודה, לומד תורה, לא מתפלל באופן טכני חיצוני, כמותי, הנשמה מתפללת. מה זה אומר? שיש תוכן פנים פנימי באדם, שהוא תמיד קמע, תמיד צמא, תמיד רוצה להיות קשור אל מקורו. תמיד רוצה להיות קשור למקורו. רוצה להיות קשור להופעה היותר עמוקה של החיים שלו. לכן מהצד הזה, בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים. צדיק גמור זה ביטוי כבר להופעה המעשית החיצונית. בעל תשובה לפי ההבנה הזאת, זה כבר ערך שהוא שייך לרובד היותר עמוק, היותר פנימי, היותר מהותי, היותר עצמי של האדם. לכן מהכיוון הזה, בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים, מה הכוונה? שבעל תשובה, התכונה שלו היא תכונה פנימית. צדיק גמור, ההופעה שלו היא הופעה מעשית. ולכן מהמקום הזה, מהבחינה הזו, מהזווית הזו, בעל תשובה גדול מצדיק גמור. אני אגיד את זה אולי בצורה שתהיה יותר מובנת. כל אחד מאיתנו הוא גם בעל תשובה וגם צדיק. אפילו צדיק גמור. כלומר, כל אחד מאיתנו הוא בעל תשובה מבפנים וצדיק גמור מבחוץ. אם כן, היותו בעל תשובה מבפנים יותר גדול מאשר היותו צדיק גמור מבחוץ. כי כל מה שהוא יצליח לגמור בצדיקות מעשית מבחוץ, זה חלקי מאוד. זה תוצאתי מאוד, זה ספציפי, זה פרטני מאוד, ביחס לתשובה הכוללת הפנימית, לעצמיות האמיתית שלו. אז כל אחד מאיתנו הוא בחינת בעל תשובה שגדול מצדיק. כלומר, שהשורש הפנימי שלי, המגמה העצמית שלי, היא הרבה יותר מאשר ההופעה המעשית שאני מצליח להוציא לפועל. וגם אם הצלחתי להוציא מכוח לפועל, ואפילו אם הצלחתי בצורה של נקראת גמור, צדיק גמור, במובן החיובי של, 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 של המילה, זה עדיין באופן יחסי מאוד חלקי. לא, אני לא יודע מי זוכר, אבל דיברנו מאחד השיעורים ביום שני בלילה, דיברנו שהרב חלב כותב שהערך הפנימי של כל דבר הוא הרבה יותר גדול מהערך החיצוני שבא לידי ביטוי. נכון שהצד היותר סודי שבכל דבר הוא הרבה יותר גדול מהצד הנגלה של אותו דבר שמתגלה במציאות. כי הצד הסודי הוא אינסופי, הוא מהותי. והצד החיצוני הוא בעצם בחינה, הוא צד, הוא פרט וכו'. לכן יש תשובה נפשית פנימית שהיא הטבעת החפץ הפנימי, ואם אנחנו דנים בגדרים של תשובה, ובגדר תשובה היא עולה למעלה מהמידה. שהרצון אל הטוב היה מונח בלב בתחילה קודם החטא. כמו שאמרנו, יש תשובה שהיא לפני היות האדם חוטא, ויש תשובה שהיא אחרי היות האדם חוטא. יש תשובה שהיא תשובה שרוצה להיות יותר טוב מטוב, ויש תשובה שהיא לתקן את הרע, להוציא טוב מרע. כאן זה עוד יותר אפילו מלהיות יותר טוב מטוב ברמה המעשית. זה השאיפה אל הטוב המוחלט, אל הטוב העצמי, אל הטוב האינסופי. אולי רק נקרא את הפסקה בעולה קריאה כדי שנבין על מה אנחנו מדברים פה. או יותר נכון, לא נבין על מה אנחנו מדברים. זה הכוונה. טבעת החפץ הפנימי הכוונה להיטיב, כלומר לגלות יותר טוב את החפץ הפנימי. לא באופן מעשי, באופן פנימי. זה דברים, תראו, כל דבר שהוא פנימי, אז קשה להסביר אותו במילים, אני רק אקרא משפט אחד, אולי זה יסביר. שקשה לנו להביא, הנה אני רוצה רגע לקרוא ממש הפסקה הראשונה בעולת ריאה א', הפסקאות שם, הפסקאות הראשונות נקראות התפילה המתמדת של הנשמה. כלומר לפני שהאדם מתפלל כנשמה בגוף, בא הרב מלמד אותנו שהנשמה מתפללת, או לפני שהיא מונחת בגוף, או לפני הכלים. אני קורא משפט אחד שהוא אולי קצת יותר יסביר את הדברים. התפילה המתמדת של הנשמה, הנשמה מתמידה בתפילתה, הנשמה תמיד הורגת לריבונו של עולם, לאינסוף, למקורה. אלא שהתפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן האלם אל הגילוי. הנשמה תמיד מתפללת. האדם בעצמותו תמיד מתפלל, תמיד קרוב אל השם, תמיד שב. אבל התפילה הזאת של הנשמה רוצה להיחשף במציאות שלנו. רוצה לצאת מהאלם הרוחני אל הגילוי הממשי, המעשי, הפרקטי. לכן התפילה המתמדת של הנשמה מתאמצת היא תמיד לצאת מן האלם אל הגילוי, להתפשט על כל כוחות החיים. תראו איך הרב מעביר אותנו, שימו לב, התחלנו בנשמה של כל הרוח, מנשמה עברנו לרוח והנפש, עברנו לנפש, וכל כוחות חיי הגבייה כולה, גוף, נפש, רוח ונשמה. הנשמה זה הצד העצמי של האדם, הרוח והנפש זה כבר הלבושים שלו, והגוף זה ממש הלבוש שלו. אם כן, הנשמה שמתפלל תמיד רוצה ללכת ולהתגלות, להופיע עד המדרגה של הרוח, הנפש והגוף, להתפשט על כל כוחות החיים של כל הרוח והנפש וכל כוחות חיי הגבייה כולה, והיא משתוקקת גם כן לגלות את מהותה וכוח פעולתה, לא רק על האדם באופן אישי, על כל כוחות החיים, גם המתגלים שלו, הטבעיים, המעשיים שלו, אלא וכוח פעולתה על כל הסביבה, על כל העולם והחיים. כלומר, אנחנו צריכים להתרגל לתפיסה הזאת, שיש זרם חיים עצמי פנימי שזורם בתוכנו, והוא זורם בתוכנו עוד לפני המודע שלנו, עוד לפני ההרגשה שלנו. הוא עצמנו, הוא עצמיותנו, הוא אנחנו במהות, והוא רוצה, אותו זרם חיים, להתפשט גם במציאות החיצונית, שנקראת עולם הזה. ולא רק באופן אישי, אלא באופן סביבתי ובאופן עולמי, עד כדי תיקון העולם.
ששם זה בעלם? ש? שבגוף נפש ו... רוח זה נמצא
באלם והפוך, בנשמה זה נמצא באלם וזה אמור להופיע. כשאדם מתפלל מנחה, אז הוא בעצם מגלה שהנשמה שלו התפללה מנחה כבר לפני חצי שעה, ותתפלל מנחה עוד שעתיים. כמשל.
זה החלק האלוקי
ממן? זה החלק האלוקי שכל הזמן שואף למקור. שואף לעצמותו. לגלות את עצמותו.
זה חשוב מאוד לדעת את זה.
לא, זה חשוב מאוד לדעת. כי אם אני חושב שהנשמה שלי סך הכל בתוך כלים ובתוך אמצעים מוגבלים, השאלה של אורי שלה חשובה. מה חשובה לנו הידיעה הזאת? תשובה. כלומר, גם אם הידיעה הזאת היא אמת, שואל אורי, מה היא חשובה לנו? היא חשובה לנו מאוד. כי אם אנחנו חושבים שהכל מתחיל מהגילוי, מהמציאות, מהסביבה, אז כמו שדיברנו בשיעורים אחרים, אז כל דבר אנחנו נשפוט אותו, נמדוד אותו, על פי התוצאות החיצוניות שלו. ואז מילא כשהתוצאות החיצוניות חסרות. כלומר, אתה לא רואה תוצאה. או שאתה רואה תוצאה חלקית, אתה יכול להגיע לייאוש. האדם חושב שהוא צריך להמציא יש מאין. לא. הנשמה תמיד מתפללת. מה חשובה לנו הידיעה שזכר ונקבה בעולם הנשמות הם נשמה אחת? הרי סוף סוף פה, כמו שאמרנו, הוא באילת והיא בחיפה. הרי הוא באילת והיא בחיפה. אז מה זה מעניין אותנו הידיעה הזאת? זה מעניין אותנו מאוד. כדי שאתה, שמסתובב עכשיו בירושלים, תדע שיש חצי נשמה שלך פה במציאות. זה מרגיע אותך. מקווה שבירושלים אתה לא צריך לנסוע רחוק. זה לא רק שזה מרגיע, זה גם אמת. כלומר, זה לא מתחיל מהבחירה החופשית של האדם. כלומר, התחתנתי כי הצלחתי להמציא משהו. זה כבר מצוי. זה כבר נמצא, הקדוש ברוך הוא קבע. זה קביעה אלוקית. כשאנחנו אומרים שהכל מתחיל מהזרם האלוקי הפנימי שנמצא בתוכנו, זה בעצם בא למקם את הבחירה החופשית שלנו במיקום הנכון שלה, של הבחירה החופשית. כלומר, שלא נחשוב בגאווה שכאילו הכל מתחיל מאיתנו, ואז מילא אם הכל תלוי בנו, אז זה להיות או לחדול, אז מי יודע מה יהיה. לא, הכל מתחיל מריבונו של עולם, וזה מוחלט, וזה קבוע, והתפקיד שלי זה הרשות נתונה, לבחור, אבל הכל צפוי. לכן זה שם את האדם קודם כל, לא רק בביטחון וברוגע, זה שם את האדם בפונקציה הנכונה שלו, הוא לא חושב שהוא צריך להמציא את הגלגל. הגלגל הומצא, אתה פשוט תגלגל אותו, זה הכל.
יותר ככה לעבוד.
זה לא רק ש... עוד פעם, אתה קודם מחפש את התועלת. אני מנסה לענות תשובה כפולה, שקודם כל מצד האדם זה יותר מרגיע, זה יותר נעים, זה יותר נוח. ב' מהצד של האמת הפילוסופית, נקרא לזה ככה, האמת האלוקית, הידיעה שהכל מתחיל ממנו ולא ממני, לא תלוי בי. זה תלוי בו. הנשמה תמיד מתפללת, גם כשאני בכלל לא מתפלל. אם כן, האלוקי שבי תמיד חי, תמיד קיים, תמיד נושם, תמיד אלוהי הנשמה שאתה תביא תאוריי. היא תמיד תאורה, גם כשאני לכלכתי אותה בכל הלבושים שהיא התלבשה. או לכלכתי את הלבושים שהיא התלבשה בהם. וכו'. כי היא לא יכולה להתלכלך, כי היא תמיד תאורה.
זה יכול להביא או לאדישות, או לייאוש, כאילו...
לא. לכן אמרנו.
תגיד, הנה, התפללתי מלך עכשיו, לא הלך לי. איפה אתה אלוהים עכשיו?
מי אמר שהקדוש ברוך הוא צריך לענות לנו לתפילה מיד? מי אמר שהוא צריך לענות לנו ולא לשאול?
אתה אומר, הנשמה האלוקית שלי, היא מתפללת כל הזמן.
הנשמה האלוקית מתפללת בקביעה האלוקית שהקדוש ברוך הוא קבע. הבחירה החופשית שלה זה להוציא אותה בתפילה מהאלם, כמו שכאן הרב כותב, אל הגילוי, על כל מרחבי החיים שלי כפרט ושל הסביבה והעולם בכלל.
מה זה שהרב אומר
גילוי? גילוי הכוונה חשיפה. אני מוציא אותה מהכוח לפועל. יש כאן נפט מתחת לאדמה, התפקיד שלי זה לחפור ולגלות את הנפט.
כן, אבל לגילוי הזה יש משמעות, יש לו משהו...
לגילוי הזה זה סוד הבחירה החופשית שלי, זה האחריות שלי.
אצל כל בן אדם זה משהו אחר.
נכון, זה האחריות שלי. כי כל אחד מאיתנו יש לו דרכי גילוי אחרים, אני מסכים שיש מכנים משותפים מרכזיים לבעלי החיים, לאדם ולישראל. לבני אדם ממין זכר או מנקבה. אז מהצד הזה אומר הרב, ומשום אחי, מצד הפנימיות, ועלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים. על איזה תשובה מדובר? לא על התשובה החיצונית, לא על התשובה המעשית. מהצד החיצוני, מהצד המעשי, יכול להיות שצדיק גמור הרבה יותר מבעל תשובה, כי בצד החיצוני, כמו שאמרתי פעם בצורה ממש לא יפה, תמחלו לי, זה לא חס ושלום משהו בכוונה, כולנו באותו מצב. במקום שבעלי תשובה עומדים, גם צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, אז אומרת הבדיחה לא מצחיקה, שצדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, כי מסריח שם. לא נעים לעמוד על יד בעל תשובה. כי יש שם רקע. יש שם כל מיני תיקים. יש שם כל מיני דברים שהצטברו. אז, וכולנו בחינת בעלי תשובה. מי מאיתנו צדיק גמור? כי אם גמור אז גמור, כמו שאמרנו. לכן צדיק גמור לא יכול לעמוד ליד בעל תשובה. כי בעל התשובה סוחב איתו מה שהוא סוחב איתו. רק רגע, עוד לא סיימנו. אז ברובד החיצוני, ברור שצדיק גמור יותר מבעל תשובה. כי הצדיק הגמור נקרא לזה ככה, הוא נטו, ובעל התשובה הוא ברוטו. אבל בשורש הפנימי...
נטו מה? ברוטו מה?
בצד של התוצאות. הצדיק הגמור שמע שופר 102 שנה. על פי כל הדעות וכל השיטות של המקובלים וחכמי הנגלה. ואני לא שמעתי שופר הזה 30 שנה. לא, אני, סתם דוגמא. לא שמעתי שופר 30 שנה, אז חסרות לי 30 שנות שמיעת שופר. שמיעת כל שופר. מה אני אעשה? לא יכול להשלים את זה. עבר ראש השנה. אז אני לא צדיק, גמור. אז חסר לי. אז ברור שאצל בעל התשובה זה ברוטו. ואצל הצדיק הגמור זה נטו. סתם דוגמה טכנית כדי לסבר את האוזן.
מה
אז מהצד הזה, מה עושים? מי אמר שאני מצור?
לא, מה עושה אותו צדיק?
מה עושה אותו צדיק גמור?
אם זה רק המעשים, זה רק הרבות החיצוני.
עוד פעם, הצדיק הגמור, הצדיק הגמור, שאנחנו, הרב אומר כאן, לפי ההבנה הזאת של המאמר הזה בחז"ל, שצדיק זה הצד החיצוני המעשי. בעל תשובה זה הצד הפנימי, הרוחני, המהותי. לכן במקום שבעלי תשובה עומדים גם צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד, הכוונה מהצד הפנימי. כי כל צדיק הוא גם בעל תשובה. כי כל אדם שיש לו הפרעות חיצוניות, יש לו גם שורש רוחני פנימי. לכן מהצד החיצוני, ברור שצדיק גמור יותר מבעל תשובה. מהצד הפנימי, ברור שבעל תשובה יותר מצדיק. עכשיו, היות וכולנו, שניהם באיזושהי מידה. אז אנחנו דנים את עצמנו בכפילות. מצד המהות, אני בעל תשובה. מצד הביטוי החיצוני, אני צריך להיות צדיק. הנה, זה המשפט הבא, בואו נקרא. בואו נקרא שנייה, את החצי השני זה יותר ברור. התשובה החיצונית, הרי מה החלק הראשון? החלק הראשון הוא התשובה הפנימית. יהיה תשובה נפשית פנימית. עכשיו, מצד השני, התשובה החיצונית תלויה במעשים. פה זה כבר תלוי בעולם הזה. זה כבר תלוי כמה אני מסדר את המידות, מסדר את המחשבות, מסדר את הדמיונות, מסדר את הרצונות, מסדר את הפעולות, את ההתנהגות, ברמת הפרט, ברמת המשפחה, ברמת החברה, ברמת האנושות, וכולי וכולי. זה כבר תשובה חיצונית. בואו נודה שכשאנחנו בדרך כלל מדברים על תשובה, אנחנו מיד ממקדים אותה בתשובה החיצונית. כאילו הכל תלוי באדם, כאילו הכל מתחיל מן האדם, כאילו הכל הוא תוצאות חיצוניות. אומר הרב, לא, יהיה תשובה פנימית שהיא נמצאת אצל כל אדם, באשר הוא אדם, עוד לפני בכלל שהוא הכיר את עצמו בכלל. עוד לפני שהוא חטא, עוד לפני בכלל שהוא חושב לעשות תשובה. עכשיו אנחנו דנים בתשובה החיצונית. התשובה החיצונית תלויה במעשים. אומר הרב, נפלא, עולה של תשובה. הרי התשובה היא עול. התשובה היא קשה. מישהו מאיתנו אומר שהתשובה היא לא קשה. לעשות תשובה במובן המעשי זה קשה. אומר הרב, עולה של תשובה כשהיא לעצמה אינה משובחת. התשובה מהצד הפנימי של האדם היא לא עול. היא האדם בעצמו. אבל התשובה מהצד החיצוני של האדם, התשובה המעשית, היא עול. ומהצד הזה אמרה הגמרא שהתשובה היא כמו רפואה. כלומר, זה שאתה רואה את עצמך, זה שאתה מרגיש שהתשובה קשה לך, התשובה דורשת ממך שינוי, מהפך וכו'. אומר הרב, תדע לך שזאת התשובה החיצונית. זה שחזל אומרים, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, אם כן התשובה היא נקראת רפואה, אם כן אני אדם חולה, אתה לא עושה תשובה, זה בצד החיצוני. והרפואה לפעמים היא לא כך מתוקה. לפעמים יש תרופות, אנטיביוטיקה, זה לא כך טעים. להיכנס לניתוח, זה לא כל כך נעים וכו'. אז יש מציאות חיצונית של תשובה שדורשת מאיתנו מאמצים, שדורשת מאיתנו עבודה, שהיא לא כל כך נעימה ומתוקה למציאות שהיינו עד היום בה. היא אחרת, היא שונה, היא מרפאה אותנו, כי אנחנו חולים. אם כן, התשובה החיצונית תלויה במעשים. עולה של תשובה, העול, זה שאנחנו מרגישים לפעמים, עול של תשובה, עומס, מאמץ וכו', עולה של תשובה, כשהיא לעצמה, אינה משובחת. התשובה מצד עצמה היא לא עול. לכן אם אדם מרגיש עול של תשובה, זה מראה שזה הצד החיצוני של התשובה שלו. אלא שצריכה, כמו רפואה. על כן, אף על פי שהיא עושה חיסרון, אף על פי שהתשובה החיצונית היא בעצם מגלה והיא בעצמה, כי בכל איזה סוג של חיסרון. מכל מקום, המעלה הגדולה היא מהחיסרון. ומה שמחסר האחד השלים השני. כלומר, כבר אין שני אחד. כלומר, היתרון הגדול שיש לאדם שעושה תשובה, שהוא בעצם חושף את הממד הפנימי שלו, הוא הרבה יותר גדול מהחיסרון החיצוני, שהוא העול, שהוא העומס, שהוא המתח, שהוא כל מה שאנחנו מכירים בחיים שלנו. אם כן, התשובה הפנימית מצד עצמה היא לא עול, היא יתרון. התשובה החיצונית, כפי שהיא מופיעה, היא עול, היא בצד של עול, היא רפואה. ומהצד הזה יש כאן חיסרון שצריך השלמה. אבל אומר הרב, מכל מקום, המעלה גדולה היא מהחיסרון. התשובה הפנימית היא הרבה יותר מהתשובה החיצונית. אם אפשר לומר את זה אחרת ברמה של התפילה, התפילה של הנשמה היא הרבה יותר מהתפילה של הנשמה בגוף. כן, טל.
לגבי המשפט הזה, שבעלי תשובה עומדים במקום שצדיקים אינם עומדים בו, אז בעצם מה שנפלא זה אומר שהתוצאה היא לא חשובה, אלא רק הדרך. כביכול, אם הכוס הזאת, הצדיקים עומדים פה ואנחנו עומדים פה, אז חשובה הדרך, כביכול.
לא ירדתי לסוף דעתך.
הדרך לצדיקות היא החשובה, לא התוצאה. הדרך שבעל תשובה עושה היא יותר חשובה
מהדרך
שהצדיק
עושה. אני הייתי אולי מעדיף לשחרר קצת מה שאתה אומר. אין צדיק גמור, כולם בעלי תשובה
כל החיים.
ומהצד הזה עכשיו תוסיף על גבי זה את המשפט הזה, ומהמקום הזה שבעצם אנחנו בעלי תשובה מהצד הפנימי, ממילא גם אנחנו צריכים להיות בעלי תשובה בצד החיצוני. ואז, ואז המשפט שאתה אומר הוא נכון, והוא נכנס כאן אני חושב בצורה טובה, שבעצם העיקר זה הדרך. כמו שראינו כבר באורות התשובה, שהעיקר זה ההשתלמות ולא השלמות. ההריגה אל השלמות. ההשתלמות, כמו שקראנו. אם הבנתי אותך נכון, הבנתי אותך אתה?
נכון קצת להטות את ה...
מה להטות?
שהעיקר הדרך, ולא להגיע לתוצאה
מסוימת. לא, כל תוצאה...
כמו המתמטיקה שאתה אומר, העיקר הדרך, לא התוצאה.
תראה, כל תוצאה היא מקפצה לתוצאה הבאה. הרי אם אנחנו שייכים למהלך של אינסוף, הרי המהלך הרוחני הוא אינסופי. אז כל שלב שבו נגיע, שאליו נגיע, והוא יהיה תוצאה, הוא מקפצה לשלב הבא. אז זה אינסוף.
כן, אבל... נגיד במתמטיקה אתה הולך, העיקר הדרך, אבל בסופו של דבר אם עשית תוצאה שהיא לא נכונה, קיבלת X על השאלה.
לא נכון, אם אני הייתי מורה לחשבון, אם הייתי מזה שילד במקום 4 כפול 2, בטעות הכפיל 14 ו-2, הייתי נותן לו במקום 10 נקודות, 8 נקודות, אפילו 9 נקודות, אפילו 9 וחצי. כי הוא יודע את הכיוון. זה שהוא לא שם לב 4-14 זה נקודתי, זה חיצוני לכיוון. בעיקר. אבל עדיין נראה לי שלא הבנתי עד הסוף מה אתה רוצה. מה מפריע לך? אני שומע שמשהו מפריע.
לא, העניין זה של הדרך, כי בסופו של דבר אתה לא תהיה
צדיק.
אז קיבלת
איקס
על השאלה.
מי לא יהיה
איקס?
מי לא יהיה צדיק, סליחה. אתה מכיר צדיק גמור?
לא.
יפה מאוד. לכן אמר הנביא, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא.
למה המשפט הזה קיים עם הצדיקים?
מה?
למה המשפט הזה קיים אין צדיקים?
יש לי שאלה מצחיקה. אני סוטה מהנושא, אני שואל עכשיו רק את טל, בסדר? למי מיועד ראש השנה?
לכל העמים.
לא, אני מדבר על האדם, איזה סוג של אדם לפי הגמרא. לא, מה כתוב? צדיקים גמורים, סליחה, בלבלתי בשאלה, סליחה. למי מיועד יום כיפור, התכוונתי. למי מיועד יום כיפור? צדיקים גמורים, נחתמים, בראש השנה. נכון? סליחה, לא צדיקים. צדיקים, נחתמים בראש השנה. רשעים, בראש השנה. בינוניים, תלויים ועומדים עד יום כיפור. עכשיו יש לי שאלה. אם זה עניין כמותי, בינוני, כלומר, בואו נצא עכשיו ציור של הגננת. אם יש לנו מוזניים של הזכויות והחובות, כמה יכולים להיות בינוניים, אבל בדיוק על ה-0 פיק 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. כי הרי צדיק זה שיש לו רוב זכויות. רשע, ככה אומר רבא, זה שיש לו רוב חובות. נו, אז מי הוא בינוני? יוצא שעשרת ימי תשובה יום הכיפורים מיותרים לרובה, דרובה, לא רוצה להגיד לכולה, אבל לרובה, דעם ישראל וגם האנושות. זאת עד לכאן שאלת המהר"ל. עד לכאן שואל המהר"ל. אם ההבנה שלנו שצדיק ורשע זה רוב זכות החובה, ובינוני זה בדיוק בינוני בין לבין, באמצע, אבל שקול בדיוק, כמה בינוניים יש? אומר המהר"ל, או למשל ספר התנא, הספר של בינוני, מה זה בא לומר? אומר המהר"ל, כשחז"ל דיברו על בינוני, הם לא דיברו על אדם שיש שהוא שקול בדיוק, אלא אדם שיש לו גם חובות, גם זכויות וגם חובות. אז מי זה צדיק? רק זכויות. מי זה רשע? רק חובות. מי זה בינוני? מי שיש לו את שניהם. אז איפה כולם נמצאים? באמצע. אז יום הכיפור הוא לא מיותר. הצלנו את יום כיפור, איזה מזל.
אז אין דבר כזה, אחד שיש לו רק זכויות.
יפה, זה מה שאני רוצה להגיד, שאין צדיק גמור. זה לא בדיחה מה שאמרנו שצדיק גמור, הוא גמור.
מה?
זה ביטוי כזה, זה רעיון, זה ערך. אני רק מראה לך מעולם ההלכה, מדין דאורייתא, שאין מושג כזה שנקרא צדיק או רשע. תמיד יש בינוני. כשבספר התניא הוא מסביר בהתחלה שהספר הוא ספר של בינוני, הוא בא לומר בדיוק מה שאמרתי עכשיו. והוא מביא דוגמאות מהמוראים בגמרא, ענה בינוני ענה. אני בינוני אני. מה זה בינוני? יש לי גם זכויות וגם חובות. מישהו מאיתנו חס ושלום, אין לו שום זכות? מישהו יכול להגיד לעצמו שאין לו שום חובה? מה פתאום? לכן כולנו ברוך השם, יש לנו זכויות, נקווה שהרבה, וחובות נקווה שמעט. מה אתה אומר?
בעצם שואף לבינוני.
אני שואף להיות כמה שיותר בינוני במובן החיובי של המילה. לכן כמעט, אומר בעל נפש החיים, כמעט אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אומרת הגמרא מסכת שבת, הגמרא מסכת שבת אומרת, עד לתקופה שבה נאמרו הדברים בגמרא לפני בערך נגיד 1800 שנה, ארבעה מתו בלא חטא. יש ארבעה אנשים בהיסטוריה שלא מתו בלא חטא. רק ארבעה. דרך אגב, משה רבנו לא ברשימה. אהרון הכהן לא ברשימה. דוד המלך לא ברשימה, גם לא שלמה המלך. גם לא אברהם, גם לא יצחק, גם לא יעקב.
אבל ישי ברשימה.
ארבעה מתו בלא חטא. לא משנה קהילה, וישי לא משנה בנימין. ארבעה מתו בלא חטא, אם כן, מה אתה רואה? שעד התקופה ההיא, שהיו גדולי אבותינו, רק ארבעה מתו בלא חטא. אם כן, גם שם לא היה צדיק גמור.
אז מה הרמב"ם מתכוון שאומר זה
צדיק? יחסי. הכל יחסי. איך הרמב"ם אומר? רוב או מיעוט. רוב זכויות, רוב
חובה.
בינוני, אנחנו בינוניים, אנחנו משתדלים להרבות את החיוב, את הזכות על החובה. את החיוב על השלילה. זה מה שאנחנו מנסים שרק הכל. התעודדת, רגע, אני רוצה להודד את זה. התעודדת? אם כן, אם אברהם אבינו הוא לא צדיק גמור, גם טל וגם איראן נרגעו. אנחנו בני אברהם, הוא בני יצחק, הוא בני יעקב. הוא בני משה, הוא בני אהרון. ועליהם חזנה אמרו שהם מתו בלא אבון.
מילה,
יש לך פה עמוק לישראל? לא. השתכנזנו, ידידיה.
לא בגלל זה, יש שם את
הפסקה,
זה שמדברת. לא בעין, לא בעם, לא בציבור.
טוב, 4:35, אני רוצה להפריע לשיעור הבא. כמעט סיימנו את הפסקה שלנו, אבל בציבור. מה זה הקטע של הציבור פה? טוב, שיעורי בית, נא לחזור על מה שדיברנו, דברים חשובים, ולהשלים רק את המשפט האחרון.